ברוכים הבאים לפודקאסט של מעלה בטוב, אני דנה רגב. בכל פרק אני מראיינת בעלי ידע, מומחים בתחומי חיים שונים, כולם מחזיקים בכלים, מתודות, רעיונות, לשיפור ה-well-being שלנו, חמקמק, בעידן המודרני, הטכנולוגי, המהיר, שיחות על החיים עצמם. אז אתם מוזמנים להצטרף לקורס מתחברים ממצוינות לגאונות, שבעה מפגשים מרתקים, מדורגים בזום, שמבקשים ללמד כלים ודרכים לחילוץ משאלות הלב שלנו, המשמעות שלנו, הלמה שלנו ויצירת דיאלוג פנימי מעודד ומתדלק לתנועה ולהגשמה. בערוץ מעלה בטוב ביוטיוב תמצאו סרטונים, קפסולות מידע קצרצרות עם כלים ותרגולים. והנה עוד פרק. אם הוא ריגש אתכם, ידעת בכם משהו, נתן לכם ערך, תפיצו אותו לעוד. תעזרו לי לספק אוויר לכמה שיותר אנשים, לנרמל להם, להזכיר להם את עצמם, לעצור רגע ולחשוב עליהם. המערכת יחסים הכי מהותית שאנחנו מנהלים בחיינו, היא גם ממש שקופה, אחורית, נוטה להידחק לקרן זווית, אבל גם זו שאחראית על המציאות שלנו, על המרוצות שלנו, מערכת היחסים שלנו עם עצמנו. אז מה קורה כשאני ועצמי נפגשים? איזה דיאלוגים פנימיים מתנהלים בינינו, בתוכנו? עד כמה האינטראקציה שלנו עם עצמנו נגזרת מהחוץ? עד כמה היא בורת את המציאות שבחוץ? ואיך אפשר לשפר את התשתית הפנימית כדי לחוש טוב יותר, להיות קרובים וקשובים פנימה, ולצאת החוצה בתחושה מבוססת יותר, עם התכנות נמוכה בעבור אחרים להפעיל אצלי טריגרים. זה הולך להיות פרק יומרני, מורכב. בשיחה מקדימה עם נעמה המבורך קמינר, מצאנו קווים מקבילים בדרכים שלנו השונות, ועניין משותף לאתגר את עצמנו, לעשות הקינג למורכבות הזאת, בתקווה לא ליפול לסיסמאות ריקות של אהבה עצמית. אז נעמה קמינר מבורך, מטפלת, יועצת ומרצה לפסיכולוגיה חיובית. אהלן, נעמה.
היי. איזה פתיח מקסים.
תודה. אז אנחנו הסכמנו שהשיח הזה יהיה שיח שוות שמשתפות. בתקווה לשפוך אור, לאפשר הרחבת מודעות למשהו הכי חשוב והכי זנוח. ואולי רק נגיד בשביל כזה דיסקליימר, שאנחנו לא הולכות לדבר תיאוריה, אלא אולי משתדלות יותר באמת להביא את עצמנו, ודרך זה לספק איזשהו סולם, או שנגיד אחרת, מה המוטיבציה? כל אחת מאיתנו עשתה איזושהי דרך ביחסים שלה עם עצמה, וזה לא קרה באופן שיטתי או מובנה, גם לא ביום או ביומיים, אלא תהליך ארוך, אורגני, עדין, שבו לא ידענו שאנחנו בעצם מתפרקות מפסדה אחת, מסט אמונות, מסט הרגלים ומלבישות חדשים, אבל זה מה שקרה.
נכון.
ורצינו להתחקות אחרי מה בעצם קרה. איך השתנו היחסים שלנו עם עצמנו, ואיך זה בא לידי ביטוי?
אז בעצם תיאוריה ודידקטיות וכו', יש את זה המון שם. אבל אני חושבת שבשיח המקדים שלנו ככה, הצלחנו לזהות ולזקק כל אחת לעצמה וגם לשנייה, מה זה הדבר הזה? מה ההבנות? אני אעיז ואומר מה הכלים? מה התכלס שאני יודעת לזהות היום בסקלות לאחור, של הדברים שהצלחתי לזהות, לזקק, לתרגל, להבין על עצמי, על מנת לשפר את מערכת היחסים שלי עם עצמי.
וזה קצת ניסיון לעשות מידול של הדבר הזה, אבל לא ברמה פשטנית מדי, מן הסתם. כי התהליכים האלה הם לא קוויק ווין.
לא, ממש לא. אין קיצורי דרך ואין קסמים, וזה לא משנה כמה הדברים שנדבר פה היום יהיו משמעותיים ואותנטיים, אין קיצורי דרך.
אז אני אך לשתף אותך בתמורות קונקרטיות שקרו לי במערכת יחסים שלי עם עצמי, ואני מזמינה גם אותך לעשות את זה, וננסה כל פעם לצלול למין תמורה כזאת, ולנסות להבין מה בדיוק, או מה בערך קרה שם. אז אני יכולה להגיד לך שאני מוצאת, כי אני מסתכלת כזה בריברס אנג'ינירינג לאחור, שאני הרבה פחות עצבנית, כמעט לא נעלבת, ומגיבה אחרת במצבי לחץ.
וואו. הרבה פחות, זה עצום. את יודעת, כאילו עשית פה איזה קפסולה של איכות חיים במשפט אחד.
כן, זה מטורף. אבל אני מסתכלת עכשיו רק על התוצאה, אני עוד לא מדברת על הדרך.
איך עשית את זה?
אז תראי, אז אני חושבת שהדברים הם, שוב, החיים הם לא עשויים ממין כזה חיים מעבדה, שאת מפרקת אותם ואז מבודדת את הגורם, אבל אני יכולה להגיד שזה המון דברים שהובילו לזה, אבל אם אני מתמקדת רק בנושא הרגשי הזה, אז אני חושבת שבהבנה שלא הייתה לי קודם, שיום ממש הולכת איתי, שאנחנו לא מכונה לכאורה, אנחנו לא נולדים עם לוח מכוונים כמו שיש ברכב, ולא מספרים לנו מתי חסר אוויר בגלגל, או מתי הדלק עומד לאזול וכדאי למלא הדלק, אבל האמת היא שגיליתי שכן יש לנו לוח מכוונים, וזה הרגשות שלנו.
נכון.
אני חושבת שאני נטיתי להכניע אותם, וכשמכניעים רגשות הם מתפרצים.
נכון.
הם לא הולכים לשום מקום אחר, להפך הם, העוצמה
גדלים,
שלהם גדלה.
גדלים ורודפים כן. ודמונים יותר.
ממש.
והקשניים יותר, ממש לגמרי. ככה.
עכשיו, אחד הכלים שאני, יש שני כלים שאני ממש עבדתי איתם, והיום הם כבר כאילו בילד אין בתוכי, אני אפילו לא צריכה לשבת ולעשות עם זה עבודה. אבל אחד זה אפרת, שזה מודל של אלפרד אדלר, גם אלברט אליס, הפסיכולוג ההתנהגותי במודל ABC דיבר על זה, שבעצם מפרק את כל ה, נגיד, מציאות שלנו לרצף אפרטיות. אירוע, פרשנות, רגש, תגובה, והוא מספר לנו שבעצם יש איזה אירוע חיצוני במציאות. על האירוע הזה בדרך כלל אין לנו שליטה.
נכון.
הוא החלק, אגב, נגיד אובייקטיבי במרכאות, ואז הוא בעצם גוזר או מנביע מתוכו זה פרשנות שלנו. אבל כאן אנחנו עוברים מהחוץ לפנים. הפרשנות שלנו היא כבר פנימית, היא כבר בתוך הקופסה השחורה הזאת.
נכון.
והיא גם לא הכרחית. זאת אומרת, יש כאן איזה, אנחנו לא מודעים לזה, היא אוטומטית, אבל יש לנו איזו תפיסה. בוא ניתן דוגמה רגע, יכול להיות שבעבורך, אם מישהו מתקשר ואומר לך שהוא היה שמח שהילד שלו יגיע אלייך היום אחר הצהריים, זה תית אדישה לזה, ומגיבה באולי אפילו הענות. ויכול להיות שבעבור מישהו אחר זה נראה כמו חוצפה והשגת גבול.
נכון. אופן הפרשנות השונה בעצם משתנה מאדם לאדם, ובעצם אני חושבת שההבנה פה היא שאין לו בהכרח קשר למציאות כפי שהיא מתקיימת, אלא יותר לסיפורים שיושבים ומסתובבים לי בראש ונשענים על, על דברים שאולי קרו בילדות שלי והם לא רלוונטי בכלל למה שקורה עכשיו, אבל עדיין בתפיסה שלי זו האמת לאמיתה.
וזה גם מה שמייצר את חוויית המציאות שלנו.
נכון.
הלא
נכון.
מאי, אנחנו לא כחרים בפרשנות המיידית הזאת. מה שכן היא מייצרת באופן כן דטרמיניסטי, הכרחי ולוגי, זאת אומרת, זה כבר גזירה שהיא כן הכרחית, זה רגש.
נכון.
זה יהיה מוזר שאני אחשוב שזאת השגת גבול להזמין את עצמך אליי, ואני ארגיש קרבה ושמחת אין קץ. זה מאוד לוגי שאני ארגיש כעס או סוג של אפילו ביקורת, נכון. זלזול. והרגש הזה מסבר לנו המודל הזה, הוא בעצם הדלק לתגובה שלנו, שזה הטף באפרט. אם אני כועסת, אז יכול להיות שהתגובה שלי תהיה קרה, אני אהיה עניינית, אולי אני אענה באיזה מין סירוב לא נעים, אולי אפילו אני אגיד כן, אבל הכן שלי יהיה כזה שאפשר להרגיש בו את ה...
כן, קנוע כזה, לא כן. כן, סבבה, זה יהיה כזה, כן. טוב, אוקיי.
כן, בלתי נדיב.
כן.
הבנתי שקיבלתי מתנה, שבעצם הפרשנות היא באמת חמקמקה, אבל היא החשוד המיידי. היא עושה את כל ההבדל.
נכון.
היא מתחילה את הסיקוונס בתוך הראש.
נכון.
אבל אני בדרך כלל אליה לא הראה. אני אולי הראה לרגש ולתגובה שלי. אני לא הראה למה שקורה במחשבות האוטומטיות שלי. והרגש הוא קצה חוט לחקירה.
נכון. משפט מקסים.
ואז התחלתי משם. זאת אומרת, כל פעם שמצאתי את עצמי עצבנית מאוד, כועסת או נעלבת, התחלתי לחקור מה יש שם בפרשנות שלי. ומצאתי תנחשי מה, ושוב, אני מספרת את זה כאילו זה נורא מובנה, אבל זה מן הסתם קרה ברגעים אקלקטיים בחיים, שזה חוזר על עצמו הפרשנות נכון, הזאת.
נכון. שזה חוזר על עצמו, שזה דומה.
וזה לא משנה ממולי.
וזה לא משנה ממולך, שזה המדהים.
שזה סיפור שמספר בעצם על כמה אנחנו ממחזרים את המציאות, שבכלל נכון. אנחנו מקיימים אותה בתוך הראש נכון. שלנו בלי מודע.
נכון.
לא רואים אותי, אני שקופה.
לא שמים על מה שאני רוצה, רצון שלי לא נחשב. זאת חוויה שאני באופן אישי יוצא לי לפגוש וגם לעבוד הרבה פעמים עם אנשים כאלה, שהחוויה הזאת היא בעצם מספרת את סיפור חיי בכל סיטואציה שנקראת על דרכי. והיא בעצם, אפרופו המודל אפרת, היא כל הזמן מייצרת חוויית מציאות שרק תומכת בתחושה הזאת של לא רואים אותי.
לדוגמה, אגב, יש אנשים שיש להם תבנית חשיבתית אחרת לחלוטין.
בהחלט, בהחלט, בהחלט.
יש כאלה שירגישו שמחבלים להם, או יש כאלה שירגישו שאני החכם היחיד שנמצא פה בחדר.
נכון. אז זאת הבנה נורא נורא משמעותית, בעצם. העניין הזה, כאילו אם אני אוכל לסכם את זה למשהו כזה, לזקק את זה, אז כל רגש הוא קצה לחקירה,
כן, הוא קצה חוט לחקירה.
קצה חוט לחקירה.
אני מושכת משם, מתי אני את לא מושכת מן הסתם חקירה, כשיש משהו שהוא יחסית
קל.
מיילד. כן.
נכון.
ומתון.
נכון.
מתי אנחנו, יש לנו כאן הזמנה לבדוק מה קורה בתוך המערכת, קצת לעשות הקינג.
נכון.
לקופסה השחורה הזאת, לנסות להבין מי התחיל את הסיקוונס הזה ולמה. נכון. כשאנחנו מרגישים רגש חם, מציף, שלא נעים לנו.
נכון.
אז זה בדרך כלל יקרה שאנחנו מיואשים נורא, נלווים מאוד, עצבנים, שלחצו לנו על איזה נקודה, הפעילו את הטריגר.
כן. אמרת מקודם על, על, על המציאות ועל כמה שליטה יש לנו. אני חושבת שאחת ההבנות המשמעותיות שלי, במערכת יחסים העצמית שלי מול עצמי, באמת, אבל ההבנה וההפנמה שעל מה שקורה בחוץ, אין לי שליטה על האירוע הזה, כן. אפרופו מודל אפרת על האירוע הזה, אין לי באמת שליטה על מה שקורה בחוץ.
שזאת הבנה מהותית.
מאוד, מאוד. ואם ניקח את זה למערכות יחסים באופן כללי, על מה אנשים אומרים לי, חושבים עליי, מגיבים, טוענים, מתנהלים סביבי, אין לי באמת שום שליטה על זה, שכאילו מצד אחד זה כזה נותן, תורם לתחושת ה-powerlessness כזה, אבל מצד שני, לצד ההבנה הזו, הבנתי גם שיש לי, ואני לא קוראת לזה שליטה, כי אני לא כל כך אוהבת את המילה הזאת שמדובר במערכת יחסים עצמית, אבל יש לי המון בחירה ואפשרות השפעה על מה שקורה לי בפנים.
ואני כן חושבת שיש בזה משהו נורא מעצים דווקא, יכול להיות שאפשר לשמוע את זה כפאוורלס לצורך, אבל דווקא זה, זה מייצר חוויה הרבה יותר, כי אנחנו מדויקים הרבה יותר ברמה האנרגטית שלנו. כשאני מבינה שאין לי מה לבזבז אנרגיה, על מציאות שהיא מחוץ ל... אגב, מצב קורונה.
נכון.
שכולנו חווים את זה. כן.
כן.
אנחנו לא יכולים לשלוט בזה שכרגע, זה המצב.
את יודעת, אבל זה יותר קל ליישם את זה על עניין הקורונה, כי באמת קורונה נתנה איזושהי... נתנה איזושהי אינדיקציה של מה הגודל שלנו וכמה אנחנו בעלי בית בעולם הזה. אבל קורונה, תודה לאל, אני מקווה שיש רק אחת ושאין יותר, כאילו, אני ממש מקווה שאין יותר דוגמאות כמו הקורונה בחיינו, אבל לוקחת את זה כאילו ליום-יום. קורונה זה דוגמה ענקית, תקחי את זה ליום-יום.
האירוע שקורה לך ביום-יום זה אפילו התגובה של הילד שלך.
ממש, כן.
ברור,
כן,
התגובה כן, שלו כן. היא האירוע שלך.
נכון.
עכשיו קיבלת אירוע חיצוני לך, נכון. שאין לך שליטה עליו. וצריך להגיד כאן משהו, כי אני עוד לא קישרתי בין איך מההבנה הזאת מגיעים לפיחות במדד העצבים, אלבון וכולי. זה יעבור, אני מניחה כמו חוט שני בשיחה הזאת. אני לא מדברת במושגים בינאריים בכלל, אני פחות עצבנית, אבל אני לא עצבנית, אני עדיין אנושית.
אמן.
וזה נורא חשוב להגיד שאגב, גם פה אני מזהה מי יכול להפעיל אותי יותר ומי פחות, ובאופן אבסורדי, ואנחנו מכירים את זה, ככל שהקרבה הרגשית היא יותר גבוהה, היכולת שלנו להיות מופעלים הולכת ועולה. אז, אז לילד שלי עדיין יש את האופציה להפעיל לי טריגרים.
זה בסדר, זה התפקיד של הילדים, הם שומרים על תפקידם נאמנה.
אבל אני יכולה להגיד שהיום אני יותר ערה, ואיך באמת זה עשה שינוי, אז רק נקשר את החוליה הזאת. אני חושבת שאתה מבין באיזשהו שלב, הרי יש את הנקודה הזאת שבה אתה שואל את עצמך רגע, זה הרצפה עקומה פה, והרצפה עקומה שם, והרצפה עקומה גם באולם הזה. אולי הרקדן לא מכיר את הריקוד. ואם את מזהה שבכמה סיטואציות חוזר על עצמו אותו דפוס, הגם שהאולמות השתנו והסטינג אחר, אז זה מפנה איזשהו זרקור פנימה. ואני חושבת שברגע שהתחלתי לפרק עם עצמי את הנרטיב הפנימי, שהוא יכול להיות לא רואים אותי, והוא יכול להיות אני חייבת לעשות כדי להוכיח את קיומי, ויש שם כמה תבניות שאני ממש יודעת לזהות היום, זה עזר לי לשיים אותם, לזהות אותם כשהם קורות, ולהבין, להרחיק את עצמי מהם, זאת אומרת, להבין שהם לא הכרחיות. ובמובן הזה, התוצאה היא פחות עצבנית. אני לא סופרת עד 10. הבקשה של אנשים תספרו עד 10. הופעל טריגר, אני אישית מאמינה שאין מה לספור עד 10. אם כבר כאילו, זה יפעיל את עצמה, והפרשנות היא כבר כזו, והעצבים כבר בגוף, ספירה עד 10 יכולה אולי קצת לדחות את התגובה, אבל אם אתה כועס, זה יגיע אחר כך כהר געש לתפיסתי. צוחקת כי...
כי יש כל כך הרבה גישות לזה, ויש כל כך הרבה הסתכלויות על זה, ויש כל כך הרבה פרשנויות שזה מעניין.
נכון.
אבל בעצם, דנה, מה שאת אומרת, שבעצם החקירה, השיום, ההבנה של הדבר הזה, עזרה לך להיות פחות כועסת. זה ממש כזה, אם
זה
אפשר.
זה לגמרי כזה. Mm-hmm. זה וואו. ממש כזה. אני כן יכולה להגיד לך, נגיד, שאצלי הרגש הדומיננטי הוא לחץ, תמיד היה.
וואו.
כאדם עושה, דוינג, אני חושבת שהרבה אנשי דוינג הם אנשי לחץ גם לסטרס. בכלל אנחנו חיים בחברה שהיא סטרספול.
כן. ומאוד מעודדת גם דוינג כל הזמן, שזה גם כן חתיכת סטרס בפני עצמו.
דוינג ותוצאות, ללא ספק, והספקים. ותמיד אתה בדפיציט, צריך להגיד. זאת אומרת, מראש אתה לא יכול להספיק את כמות המשימות שאתה לכאורה אמור לייצר. אני ממש הרגשתי שכדי להוכיח את הקיום שלי אני חייבת לעשות. זאת אומרת, לא כך הבנתי מה זה אומר תחושת ערך מעצם קיומי. כאילו, לא, מה זאת אומרת? איך אפשר להיות אהובים מעצם קיומך? זאת אומרת, גם שם היה לי איזשהו מסע פנימי עם סימני שאלה. וכיוון שאני מאוד מאוד מתמודדת עם לחץ, אז אני יכולה להגיד לך שהוא לא פג מחיי, ואני כן מזהה גם פה את התמורות. אני יכולה להיות נורא לחוצה בפעם הראשונה שאני מרצה מול אנשים, ובפעם השנייה. והנה, לאחרונה אני מצליחה להרצות בלי ללחץ יותר מדי.
וואו.
אבל אם אני כן, אז אם פעם הייתי יושבת ולומדת עוד יותר, ושעה לפני ההרצאה יושבת על החומר ומשננת, והיום אני כבר יודעת איך המוח שלי עובד, ואני יודעת שאם אני אעשה את זה, אני רק בעצם אמשיך ללבות ולתקצב חשמלית את האמיגדלה, שאחראית על הפחד ועל הסטרס.
נכון.
ואני יודעת שאם אני רוצה לחבות לה את השלטר שווה שאני אעביר את התקצוב, אני ממש מודעת לזה, לקורטקס הקדמי. אז אני הולכת ועושה מדיטציה.
וואו.
שזו תגובה שבעבר, בחיים, כאילו, אם היית אומרת לי, דנה, את בלחץ, לכי תעשי מדיטציה. מרגישה שאת לא יודעת את החומר?
כן, אז לכי תעשי מדיטציה.
מדיטציה תעזור, הייתי מסתכלת לך בעיניים של נעמה, מה נסגר? כל טוב, מבושלת.
אבל תראי, זה מדהים, כי זה משהו שהצלחת לזקק מתוך המסע הזה שלך אל תוך עצמך, מתוך המקום הזה של לחקור את עצמך, לזהות דפוסים מסוימים והתנהגויות מסוימות תחת מצבים מסוימים, והצלחתי לתפוס איזושהי מידת רוחק ולהגיד, רגע, 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 יש פה איזה מכנה משותף, מה אני עושה איתו כשזה קורה בפעם הבאה.
נכון, וגם צריך להבין, כשאנחנו עושים, ותכף ניגע בזה, ואולי גם את תציפי משהו מהצד שלך, שאנחנו לא משנים תפיסות ותגובות אם לא זכינו לישושים אמפיריים מהמציאות. זאת אומרת, הדרך של שינוי היא תמיד מתחילה מקודם כל מחיר שנקבע. אנחנו לא אמורים לזוז אם לא כואב לנו איפשהו, וזה בסדר גמור להישאר איפה שנוח. אבל כשכבר מחירים נקבעים, אז אתה מבקש איזשהו שינוי, וגם הוא קורה בצעדים קטנים, כי אתה קודם צריך לראות שזה בכלל עובד, שיש תוצאות חדשות. אז הייתי צריכה לעבוד מול הדבר הזה, ובאמת להאמין בזה שמדיטציה תביא אותי להיות יותר מפוקסת בהרצאה, ויותר יודעת, ויותר סומכת על עצמי, גם אם אני לא בדיוק ידקלם את מה שכתבתי.
נכון.
והמקום הזה קרה הרבה לפני אותה הרצאה שהייתי לחוצה עליה, אלא הוא נבנה לאורך כמה שנים טובות, שבהם תרגלתי ועשיתי שינוי מול הגוף שלי, שגם אליו נגיע בהמשך.
אני חושבת שאנחנו, שזה כבר קורה אורגנית פה, שבעצם שום דבר שאנחנו מדברות עליו, אלא על הדבר הזה שעבד בשבילי, זה לא מטה קסמים, אין פה מטה של קסם, כל דבר כזה באמת עבר, עומד מאחוריו איזשהו תהליך ארוך ועמוק ומאתגר, אני בטוחה, שהביא אותך להבנה הזו הספציפית על עצמך.
נכון, שאנחנו בעצם, אם אפשר לתת כותרת לכל מי שאנחנו מדברות, זה בעצם מודעות. מרחיבות את ההיכרות שלנו עם עצמנו באופן די משמעותי.
נכון. אני חושבת שאחת התובנות הכי משמעותיות שלי, זה שרוב חיי הצעירים והצעירים פחות, אני חייבת לציין, הסתכלתי על עצמי דרך העיניים של אחרים. זאת אומרת, החיים שלי היו כמו סרט שבהם ראיתי את עצמי דרך העיניים של אחרים. זה אף פעם לא היה דרך מה אני רוצה, מה אני מרגישה, מה נכון לי, מה טוב לי, מה שלומי עכשיו. זה תמיד היה כאילו אני מקרינה בתוכי איזשהו סרט של איך שאני חושבת שאני נראית בעיני אחרים.
זה קצת כאילו הולך גם לכיוון בטח של מה שאת רוצה לרצות. זאת אומרת, גם הרצון שלך כבר מחכה בעצם משאלות הלב שלך מחכות את מה שראוי לרצות.
בהחלט.
אז כל ההתכווננות היא החוצה. החוץ מגדיר אותך, את רספונסיבית לחוץ.
נכון. זאת אומרת, אני יכולה אפילו להגיד שאם אנחנו לוקחים את זה לתכלס, נגיד הייתי יושבת במסעדה או בבית קפה עם חברה, פיזית הייתי יושבת באיזה פוזיציה כזאת שתראה טוב בעיני אחרים.
זאת אומרת, את כל הזמן מודעת ל...
מודעות סי. מודעות סי.
לאיך שזה נראה. זה לא מודעות לאיך שאני מרגישה.
ברור.
זה מודעות לאיך שהעולם תופס אותי, איך זה מצטלם, כמה פוטוגני זה, כזה.
כזה. כל מיני דברים כאלה, ואני לא מדברת על גיל 15. מדברת על דברים שליוו אותי המון המון שנים. זאת הייתה איזו מודעות סי שהפרוז'קטור שלה היה מכוון פשוט למקום הלא נכון. כי המודעות C שלי, תמיד הייתי במודעות. המודעות הייתה מופנית כלפי חוץ.
כן, זה כאילו שריר מאוד מיומן, עם יכולות גבוהות. השאלה על מה הוא מכוון, לאן הזרקור מכוון.
במהלך חיי עם עבודה עצמית מאוד 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 עמוקה, ועם המון קשיים שעברתי, פשוט הפניתי את הזרקור פנימה.
אז תכף את מספרת לנו איך עושים את ההפניית, ואני חייבת להגיד שאני שואלת שאלות, ואני מזדהה מן הסתם עם כל מילה. אני חושבת שהרבה אנשים חווים את החוויה הזאת. זאת אומרת, את החוויה הזאת שבאמת מה שמעניין, ותכף אולי נסביר למה, כדי שנלמד לקבל את זה בתוכנו, יש סיבה לזה, אבל איך עושים הפניה של זרקור? את יודעת לפרק את זה? זה נשמע לי גם תהליך ארוך ומורכב.
תראי, הסברים פסיכולוגיים, וזה יש לזה המון. אני מאוד אוהבת לדבר על החיים שלי, כי החיים שלי זה החיים שלי, והמון אנשים יכולים להזדהות עם זה, והמון אנשים זה, יש לזה איזושהי השלכה לחיים שלהם, ובגלל זה אני אוהבת לדבר על עצמי בהקשרים האלה. אני חושבת שהייתי כל כך מכוונת כלפי חוץ, ולא הצלחתי. זה נכשל. זאת אומרת, זה לא עמד במבחן המציאות. עברתי לגור בלוס אנג'לס, בעקבות זה שהכרתי את בעלי, והתחלתי שם חיים מחדש. זאת אומרת, קצת מאפס, לפני שנולדתי, מתתי. זאת אומרת, כל מערכות היחסים, ואני כאילו, ההתמחות שלי והפשן שלי זה במערכות יחסים, כל מערכות היחסים שהכרתי, היו רחוקות ממני, היו בארץ, ולא היה לי שום דבר מלבד מערכת היחסים שלי עם עצמי. הייתי בודדה לחלוטין.
וואו.
שנים. שנים בלוס אנג'לס. היה לי את בן זוגי, את בעלי, שהיה מאוד עסוק בעשייה שלו, ואני הגעתי בסביבות גיל 30, שזה לא גיל צעיר, התחלתי מאפס. אף אחד לא הכיר אותי, הייתי יושבת בבית ימים שלמים, אחרי זה גם נכנסה אימהות, פעם ראשונה, עם כל הקשיים שלה, עם בדידות מאוד מאוד גדולה, המפגש הזה שלי מול עצמי, בבדידות מוחלטת, ילד איזה משהו. נורא ניסיתי בלוס אנג'לס ליצור לעצמי מערכות יחסים חדשות, אוהדות, אוהבות, ומכירות כמו שהיו לי בארץ. ולא קיבלתי אותם.
זאת אומרת, מה שאת מתארת, זה שהייתה לך איזושהי אסטרטגיית חיים, שהמטרה שלה זה באמת הכרה ויצירת איזה מערך שנמצא סביבך, ואת בעצם הוא העוגן שלך, מערכות נכון. היחסים. כן? כאילו, נכון. את מוצאת את עצמך בסיטואציה שבה את מנותקת מאותו דבר שמקנה לך את הביטחון ותחושת ערך הסביבה שלך, נכון. ואת לא מצליחה, אסטרטגיית חיים לא עובדת לך נכון. יותר.
זה ממש היה אסטרטגיית חיים. אני קוראת לזה, כשאנשים היום מגיעים אליי לשיחות ייעוץ, אני קוראת לזה הרגלים, כדי קצת לעדן את זה. היו לי הרגלים מאוד מאוד ברורים ומובנים לאיך אני מתנהלת במערכות יחסים, כדי לייצר תגובה מהצד השני, להכרה, לאהבה. כאשר הבנתי אז, בחיים הקודמים שלי, בלוס אנג'לס, שבעצם הדפוס הזה, או ההרגל הזה, to wow people, to love me, סליחה שאני אמרת את זה באנגלית, זה נשמע פשוט.
לא, זה נשמע מעולה דווקא באנגלית. סבבה, תודה. יותר סקסי.
כשהבנתי שזה לא עובד לי, היה אובדן מאוד מאוד גדול, היה אבל מאוד גדול. מי אני, מה אני שווה, אם אני לא מצליחה לגרום לאנשים לאהוב אותי. אנשים שהיה לי מאוד מאוד חשוב שהם יהיו בעדי, שהם יאהבו אותי, שהם יקבלו אותי, כי לא היה לי שום דבר אחר מסביבי. ונכשלתי שם. כשאתה משלם איזשהו מחיר משמעותי, כשאתה מגיע לקושי, כשאתה מגיע לקצה, זה גורר לך לבדוק, כאילו, להסתכל פנימה ולשאול רגע מה הולך פה. ולתוך המקום המאוד מאתגר הזה, נולדה הבנה, לא ביום אחד, היא התרחשה במהלך שנים, שהפוקוס שלי כלפי הבחוץ, הוא לא משרת אותי יותר, הוא שרת אותי. אני לא יכולה להגיד שהוא לא נכון יותר, הוא היה נכון למהלך המון המון שנים. אני חושבת שבמהלך חיינו, כשאנחנו בלמידה עמוקה, זה לא שאני זורק את מה שהיה קודם, או מה שהיה קודם הוא כבר לא נכון. זה היה נכון לאז, ועכשיו אני רוצה לעשות דברים אחרת. ולתוך המקום המאוד מאתגר הזה נולדה ההבנה שרגע, רגע, רגע, אם אני מנסה לגרום לאדם הזה לאהוב אותי, או לרצות להיות לצידי, או לכבד אותי, או לחשוב שאני בן אדם טוב, אני נורא מתאמצת ואני לא מצליחה, אז אולי לרגע אחד אני, שוב אני אומרת בעניינית, I will lay low, אני ארגיע. אולי אני אהיה לרגע אחד בשקט. אני אנשום, אני אקשיב, אני אראה מה הוא אומר. אני לרגע אחד יורדת מהבמה, זה מה שאני עשיתי. והסתכלתי על הצד השני כאילו, כי לא היה לי כל כך מה לעשות במקום. כי if I can't wow, then what do I do instead?
העניין הוא, זה נורא מעניין מה שאת אומרת, כי כשברגע שאתה כל כך מכוון לכאורה החוצה, מה שקורה בלי להיות מודע לזה, שאתה הופכת נורא אנוכי, כי אתה עסוק באיך אני.
נכון.
ואז אתה באמת לא פנוי לראות איך אחרים.
נכון.
אז כאילו, הזרקור הוא החוצה, אבל בעצם אין שום פניות החוצה.
נכון.
אין באמת הקשבה והחלה.
נכון. אם אני חוזרת לשאלה שלך של איך עושים את זה, אני חושבת שבאיזשהו שלב, אני מזהה היום לאחור שפשוט העטתי קצת, הייתי חייבת להעית. אם מדברים על להיכנס לחדר ו-to wow people, נכנסתי לחדר לאט יותר.
פיזית ממש, בתנועות הגוף שלך.
פיזית, תנועות הגוף שלי איטיות יותר. אני קודם כל נכנסת ומסתכלת מי הנפשות הפועלות, מי נמצא שם. כששואלים אותי משהו, אני עונה יותר לאט. כאילו ממש הורדתי הילוך בהכל. אז זה לא היה מודע, אני מסתכלת על זה ככה ב-reverse engineering, כמו שקראת לזה קודם, כי פשוט לא ידעתי מה לעשות במקום. ירדתי מהבמה, שיניתי את הזרקור, ולא ידעתי מה עושים במקום, אז אמרתי רגע אחד,
מה
אני...
מה עושים בקהל?
אני, בדיוק.
איך קהל מתנהג?
וואי, זה הפתעות נעימות לאיך קהל מתנהל, כשאתה מפסיק להיות השחקן הראשי על הבמה. אז אני יכולה להגיד ש... איך עושים את זה, את השיפט הזה, את השינוי הזה, מהזרקור לבחוץ, אלא יותר פנימה, פשוט העטתי רגע. וכשהעטתי, שמתי לב... שאני נכנסת לסיטואציות מסוימות עם אותם אנשים שנורא רציתי להרשים, ואני מגיעה לשם עם אנגזייטי, עם מתח, עם לחץ, עם דריכות. שמתי לב שהגוף שלי ממש נכנס למצוקה. אני לא נושמת, יש לי יובש בפה.
טוב, את באודישן.
מחשבות מתרוצצות, אני באודישן. ואמרתי לעצמי, רגע, רגע, משהו פה לא מסתדר, לא הולך. אז אם אני באודישן כל הזמן, ואני לא מקבלת את התפקידים שאני רוצה, בואי שנייה רגע, נעשה איזושהי פאוזה ונראה מה עולה. לא ידעתי מה אני עושה במקום. בעיקר בכיתי את האובדן הזה של מערכות היחסים ואת היכולת שלי להרשים וכו' וכו'. עד שיצרתי משהו חדש, איזושהי הבנה אחרת, פשוט הורדתי הילוך, וזה לפעמים נכון לעשות.
זאת אומרת, מה שאת אומרת עכשיו זה מעניין, הכלי שהשתמש בו זה סוג של פאוזה. עשית איזושהי השעיה. כאילו את אומרת, האסטרטגיה אחת לא עבדה לי, אני מזהה. את המחירים שאני משלמת כתוצאה ממנה, אבל עוד לא, אין לי פסאדה חדשה. התפשטתי משריון, אבל אני לא יודעת עדיין מה להלביש.
נכון.
חזרה, אני לא יודעת איך לפעול.
נכון.
אז מה שאני עושה, אני קצת, לכאורה זה יכול לראות כמו אימנות, אבל זה בעצם סוג של התבוננות.
כן. אבל אני כן חושבת שההתבוננות הזאת היא היום, שוב, בסתכלות לאחור, היא שלב מכריע בהתקדמות קדימה. אנשים נוטים לעבור כאילו מקצה לקצה. זאת אומרת, אם הייתי ככה, קודם כל, עבור לצד השני, ורק אז מגיע איזשהו אמצע.
אמצע, כן.
אני אומרת
לאנשים... כן, זה לחזור בתשובה, אתה נהיה הכי הדוק שיש. בתשובה,
ממש ככה. כן. לפני שאנחנו מוצאים את האמצע, אנחנו מחבקים את הקצוות.
אנחנו פנאטים.
ממש.
כן.
מה שאת קוראת לו התבוננות בתהליך שלי, אני מסכימה איתו ב-1000%, זה מאוד משמעותי, הוא שלב מכריע. אנחנו לא תמיד יודעים לעשות, מה לעשות במקום. אם זה לא הולך, אז אני אעשה ככה. לא, זה לא תמיד כזה פשוט.
אנחנו נורא מחפשים, אבל תהאוטו. זה נכון. את מחזירה אותי לתהליך שלי, אני זוכרת שמי שליוותה אותי, כי כשיצאתי לדרך הזאת, זה לא היה לבד, היו אנשים שליוו אותי, ששיקפו לי, שזיהו איתי את הבליינד ספוטים שלי, ואתה זקוק לפעמים לאיזה אחר משמעותי כזה, שיעזור לך ולווה אותך בתוך טרנספורמציה, כי זה קשה, זה קשה, זה כואב, זה מטלטל.
מאוד.
וקשה לעבור... מגדה אחת לשנייה, בלי לעבור בדרך איזה מסע מרטיב, קר, עם פחד טביעה. ואתה לא בטוח שתגיע גם לגדה השנייה.
נכון.
אנחנו אולי נגיע לנושא הזה של התפתחות, אבל החזרת לי את הרעיון הזה, שכבן אדם של, שהוא בדוינג, ופרקטי מאוד, ותוצאתי, אני זוכרת שכל פעם שהגענו לאיזו תובנה בחדר, אז... אמרתי, אוקיי, אז מה אני עושה? ותמיד התשובה הייתה, רגע, כאילו, את לא צריכה לעשות, ואני לא הבנתי מה זה אומר. כאילו, אז איך זה יקדם אותנו? העולם הוא עולם של מעשים, של מציאות, של מה זה משנה שהבנתי? שזה חשוב, כי גם אנחנו, את ואני, אני בטוחה בקליניקה עם מתאמנים, אני יכולה להגיד לך שה-KPI שלי הצליח לא הצליח, במרכאות, כן? אני לא מדברת במושגים כאלה בינאריים, אבל איך נראה התהליך? מתעסק באיך נראית המציאות של אותו מתאמן. פחות כמה תובנות אספנו בדרך, אלא באמת כמה הוא יגשים את עצמו, כמה הוא יותר שלם בתוך מערכת היחסים שלו, כמה העסק שלו גדל ברמת ההכנסות שלו וכיוצא באלה. אבל הדרך לשם עוברת באיזה תהליך שאי אפשר להנדס ולהאיץ אותו.
נכון.
ואת זה אנחנו אולי צריכים לדייק. יש משהו אורגני מאוד בתהליך הזה של בין התבוננות לשינוי הרגלים.
כן, זה תהליכי עומק שאין להאיץ בהם. זה דבר אחד. דבר שני, אני גם חושבת שמן הראוי לציין, לפחות לפי החוויה שלי, לגיל יש פה חשיבות מאוד משמעותית.
באיזה מובן?
אומרים שגיל 40, שעברתי אותו כבר לפני כמה וכמה וכמה שנים, גיל הבינה. יש משהו בתוך המקום הזה. אני חושבת שיש משהו בוותק שלי על הפלנטה הזאת, שכן עוזר להתמקם קצת יותר בנינוחות עם איפה שאני נמצאת היום. אבל אני חייבת לסייג את זה, זה לא רק הגיל כמובן, זה עבודה מאוד מאוד משמעותית ועמוקה שעשיתי במהלך הדרך, כי אני מכירה גם המון אנשים בגילי וגם מבוגרים ממני, שלכאורה מבחינת הגיל והבשלות הם אמורים להיות במקום אחר, אבל הם ממש ממש לא, כי הם לא עשו את העבודה.
זאת אומרת, הגיל הוא מאפשר, אבל מי שלוקח את המושכות יכרה אם הוא מאפשר לעצמו באמת ללכת דרך
נכון.
מרחיבת מודעות, נכון. או ממשיכה בתלם
נכון.
משלם המחירים.
נכון,
הרבה פעמים.
נכון.
אני מבינה ממך, וזה לא הולך ל-the art of not giving a fuck, אבל שכשהזזת את הזרקור, זה קצת כן אולי גם, את יודעת, כאילו לעשות מתוך, פחות לספור את ה... שבסופו של דבר, את יודעת, זאת הנחה שלי, שלא לשמה בא לשמה, שבסופו של דבר זוכים ביותר הכרה.
וואו, כן, כאילו אני ממש מתרגשת ממה שאת אומרת, זה ממש נכון. זה לקח שנים. בואי נגיד שבמסגרת נישואיי, לא כולם היו בעד מהמשפחה שאליה הצטרפתי. בעדי.
בעדך.
בעדי. ומאוד מאוד ניסיתי. אני מספרת את זה כי יש אנשים שהזדהו עם זה. זו הסיבה. וכל כך התאמצתי כל כך הרבה שנים לייצר לעצמי את קהל האוהדים שאני רגילה אליו בצד השני, ששילמתי מחיר כבד, מה גם שלא הצלחתי לייצר את קהל המעריצים או האוהדים הזה בצד השני. ושוב, לקח שנים כמובן, כשהזרקור הזה, הפסקתי להפנות אותו כלפי הבחוץ, והפניתי אותו חזרה לעצמי, שגם זה לקח כמובן המון שנים, אחרי כמה שנים, מה שנקרא שוב באנגלית, they came around. כל אחד מאלה שממש ממש לא היו בעדי, באופן ווקלי ובוטה, יש לציין, בסופו של דבר הגיע לחיי. ולא היה לו שום דבר רע להגיד עליי. אף אחד מהאנשים האלה.
זאת אומרת, ככל שאת יותר נוחה באורך, את מקרבת אלייך יותר אנשים.
ממש ככה.
את יודעת, אבל אני חושבת שזה נורא נורא חשוב להסביר רגע מה נמצא שם ברקע, כי כולנו שותפים לזה. אז באמת יש שתי מטרות שאנחנו הרי כל אחד מאיתנו, אני מניחה שנסכים עם האקסיומה הזאת. כל אחד מאיתנו תביעת אצבע ייחודית, חד פעמית, one piece, עם הצבע מאוד של ספציפי, גוון ספציפי, במושגים שאני עובדת איתם. כל אחד יש את הגאונות שלו. ובכל זאת, נורא חשוב להבין גם למה אנחנו שותפים. ואנחנו שותפים לשתי מטרות על כל אחד מאיתנו, מעצם היותו שותף למרקם האנושי הזה, כבן אנוש, נולד כיצור שהוא תלותי. הוא חסר אונים, אנחנו תינוקות אדם, אנחנו יצורים חברתיים, אנחנו לא יכולים לשרוד, בלי אהבת אב או אם או שניהם. ואנחנו מחוותים ממש מ-day one, למקסם את הדרכים שיובילו אותנו למקסימום אהבה, כי אנחנו מבינים שאנחנו, לא, זה לא nice to have אהבה תורנו.
It's crucial to have.
זה הישרדותי wise לחלוטין. זאת אומרת, בלי אהבת אמא, אבא, אני לא שורדת.
נכון.
אין מי שיחיל אותי, אין מי שיזיז אותי ממקום למקום. כמובן שאני לא אלמד שפה. אנחנו יודעים שתינוקות זקוקים לחיבוק בשביל שבכלל המבנה הפסיכולוגי הנפשי שלהם מתפתח. אז אני חייבת שיאהבו אותי, אני חייבת שיראו אותי, אני חייבת שיכירו בי. זה לא נחות. הרבה פעמים אנשים מתייחסים לזה כאילו,
נכון.
אנחנו, להתייחס לחות, זה איזה מין, אנחנו צריכים להיפטר מזה. לא, אנחנו שותפים לזה עד היום, כולנו.
נקודה מאוד מאוד חשובה, שלרגע אחד לא נתפס ככאילו, אנחנו לא מכירות בחשיבות של זה, זה משהו הישרדותי לחלוטין.
לגמרי.
זה בסדר לרצות שיאהבו אותי.
ממש. העניין הוא, וכאן את מביאה דגש נורא חשוב, שאני כילדה, יש על זה אגב משפט נורא יפה שאמר דרייקורס, על אדולף דרייקורס, הממשיך של אדלר, הוא אמר, הילד הוא מתבונן מעולה, אבל פרשן גרוע.
נכון.
אז אנחנו, וצריך להבין, האסטרטגיית חיים שלנו מתגבשת סביב גיל 3, עוברת עוד איזה פיינטיונינג עד גיל 5, עם חלון הזדמנויות עד גיל 10, אבל מגיל 10 אנחנו כבר באמת, באמת, כאילו, כבר יש נרטיב שממש ממחזר את עצמו. אז אם אני מסתובבת בעולם בתור ילדונת קטנטנה, בת שנה, שנתיים, ואני מזהה שאני מקבלת הרבה מאוד תשואות ומחיאות כפיים כשאני מספקת תוצאות שהן בחזקת אחי, הציור הכי יפה בגן, אומרים עליי שאני ילדה הכי שקטה, לא משנה. אז אני חייבת להיות מספר אחת, וזה יהיה הגיוני אם אני אחזיק באסטרטגיה פרפקציוניסטית. ואם אני מזהה שאני כל פעם שאני במרכז ואני מצחיקה את כולם, ואני מציגה, שם אני זוכה למלוא תשומת הלב, אז יכול להיות שאני מבינה שאני חייבת להיות בסנטר.
נכון.
את הדבר הזה אנחנו לוקחים הלאה לחיים, ורגע להבין שנייה מאיפה זה מגיע, ולכל אחד מאיתנו יש מין אסטרטגית חיים, שהיא כנראה פרשנות גרועה in a way.
נכון.
עם חיוך וקריצה, נכון, אני אומרת
נכון,
את זה.
נכון, נכון.
ואז אנחנו ממשיכים לתחזק את אותה אסטרטגית חיים, אלא שבגיל נגיד כבר בטח 18, mm-hmm. אם לא הרבה קודם, אנחנו כבר לא חייבים את האהבה.
נכון.
אני אשרוד גם בלי זה.
נכון.
ואני חושבת ששם יש לנו את האופציה להתחיל לזוז מאסטרטגיה שנתפסה מאוד הישרדותית, ולעבור בעצם למקום היותר מגשים שלנו, ולממש, וזאת המטרה השנייה שכולנו שותפים לה, בעצם את הרצון שלנו להתפתח.
נכון.
ועכשיו השאלה הנורא גדולה, ואת זה את הבאת, האם אני מתפתחת מתוך הנביאה הפנימית שלי, מתוך הבלופרינט שאני, מתוך התשוקות שלי, מתוך הרצף יכולות שלי, כי אני לא יכולה לרוץ כמו שחברה שלי רצה, מה לעשות? אבל אני עדיין רצה, זה היה רק 6 קילומטר ולא 18 קילומטר. או להתפתח מול השוואה לאחרים, מול מה יגידו, זה משנה לחלוטין את הדרך.
נכון, נאמן.
אני לא יודעת אם זה היה מספיק מובן, אבל כל זה נאמר רק כדי להגיד שהבקשה שיכירו אותנו, היא בקשה שאנחנו לא אמורים להיפטר ממנה.
נכון.
היא מכוותת בתוכנו, והשינוי הקל שאנחנו עושים הוא ברמת פיינטיונינג, לא כולם חייבים לאהוב אותי.
שזה בעצם, את יודעת, אמרת את זה נורא בקטן. לא, לא כולם חייבים לאהוב אותי. לא כולם יאהבו אותי. ואלה הם החיים, וזה בסדר.
ואני אשרוד.
ואני אשרוד ככה או כך, ואני אהיה שמחה ככה או כך. ויש סיטואציות בחיים שזה יביא לאכזבות ולכאבי לב ולרגעים מבאסים ואולי כישלונות וכולי וכולי. אבל זה בסדר, אלה הם החיים.
כן.
השאלה גם איפה הפוקוס שלי? הפוקוס שלי הוא להתרכז באלה שמערכות יחסים של אלה שאוהבים אותי וכיף לי איתם וכיף להם איתי, או לנסות to wow the ones who don't like me as much. שאלה איפה הפוקוס שלי? אצלי באופן אישי זה היה כאילו, סימנתי מטרות,
האתגרים,
האתגרים, ה-hard to get, המערכות יחסים הקשות, הבני זוג הדפוקים, וואו, לא, היו לי שם כאילו, זה ברור.
טוב, מי שמבקר אומר את האמת, ומי שמחמיא הוא פשוט מזייף שקר.
ברור.
זאת ההטייה שלנו, ההטיית השליליות.
נכון,
ההטיית
השליליות, נכון.
את יודעת, אם אנחנו כבר מדברים על הכרה, אז אי אפשר שלא לדבר על פשע הזריחה, כי הביטוי הנוסף של באמת הצורך שלנו בהכרה זה שאנחנו מזהים באיזשהו מקום שאם נבלוט מדי ונביא את הזריחה האמיתית שלנו, אז אולי נכווץ ונביא לקינה של האחר.
נכון.
ואז הוא לא ירצה בנו, הוא יתרחק מאיתנו, ואין דבר יותר מפחיד מאשר התרחקות של האחר, כי שוב אני מזכירה לנו, אנחנו יצורים חברתיים, אנחנו צריכים את האחר. ואז אנחנו בלי להיות מודעים, מקטינים את עצמנו לאיזה מין גודל שאנחנו חושבים שרק בו יקבלו אותנו, ואנחנו לא מאפשרים לעצמנו באמת באמת להביא ולבטא את עצמנו. סינדרום הרף העליון שלנו.
ממש. ואני פוגשת כל כך הרבה אנשים שעושים את זה, שלא מרשים לעצמם להעיר, לזרוח, להעיז, לצעוק, לגדול, להיות בפרק. פול סייז שלהם.
וזה לא to wow others, כמו האסטרטגיה שדיברת עליה. זה כבר נובע ממש מתוך נביאה פנימית.
נכון, נכון. להיות מי שאני. אני לוקחת את הזרקור אליי עוד פעם, מכיוון שאנחנו דיברנו פה על באמת כל אחת והתובנות שלה. אני בן אדם עם אנרגיות גדולות. אני מדברת כאילו על wow to wow people. אני כזאת. אני קשקשנית. אני דברנית. אני עם אנרגיות גדולות. לא יודעת איך לקרוא לזה אפילו. בסדר? זה מי שאני. והמון פעמים ניסיתי להקטין.
לעדן את
לעדן.
עצמך.
במיוחד גם, אל תשכחי, אצלי זה היה נורא נורא בוטה, כי עברתי לגור בארצות הברית, והתרבות שם היא מאוד אחרת, המנטליות אחרת. הרבה יותר מאופק. אז כדי להתקבל שם בתוך התרבות, בתוך המיליה החברתי, הייתי צריכה לצמצם המון. עלה לי בבריאות, אני חייבת לציין. אבל כאילו היה שם איזה משהו שכאילו אם אני אצמצם קצת, אם אני לא אהיה כזאת נעמה שמדברת ככה וכזאת כזאת, אם אני קצת אצמצם, קצת יוריד את הווליום של הקול שלי, קצת זה, אני אתקבל יותר. טעות פטלית. ביג טיים. אבל יש משהו, אפרופו חופש, ואפרופו בחירה, ואפרופו שנוח לי בתוך האור שלי, זה להיות מי שאני. אם לפעמים מהגודל והאקסטרווגנטה שלי, ואם כאילו הרגעים שאני שותקת לחלוטין, ושאני, את יודעת, זה המון קובעים, עוד אחת מהתובנות. אני חובשת המון קובעים, בהתאם לסיטואציה, בהתאם לתחושה שלי, בהתאם ליום שאני עוברת, בהתאם לרמת האנרגיה שיש לי באותו יום. זה בסדר, וזה בסדר, וזה בסדר.
וואו, זה, אני לא יודעת אם, לא התכוונתי להגיע לזה עכשיו, כי יש לי עוד כל כך הרבה לשתינו, אבל אם כבר אמרת על העניין הזה של אני חובשת כמה קובעים, ואני לא חייבת להיות האחת הספציפית הזאת, שהיא רק א', ב' או ג', אז אני רוצה לשתף אותך, שאחד הדברים שאני למדתי בדרך זה, זה שתחושת הערך והמסוגלות שלי גדלה, אבל באופן מצחיק זה בא לצד playfulness כזה, אני לא לוקחת את עצמי too seriously, וזה, אם אני מסתכלת רגע אחורה, אז הרצף היה בדיוק הפוך, זאת אומרת, תחושת הערך והמסוגלות הייתה יותר נמוכה, ולקחתי את עצמי נורא ברצינות. עכשיו, כשאני, בתוך התהליך הזה, שאגב התחיל מתוך שער גופני, אני מקווה שנצליח לדבר על הגוף, אני פשוט הולכת לשבוט אותך פה לשעתיים, הוחלט. אז מה שקרה בעצם, באמצעות השער הגופני וכולי, ספר את זה פשוט כמו שזה היה, בטקס הסיום שהיה לנו במסגרת קורס מטפלים בנשימות, עם המורה הרוחני שלי, רישי, הוא שילח כל אחד לדרך עם איזשהו משפט, ולי אומר, תפסיקי להיות somebody, תהיה קצת nobody. עכשיו, תקשיבי, אני עוברת את התהליך, כי היה שם איזשהו תהליך גופני כזה, ואני יוצאת לא עם כעס ולא עם אלבון, כי יכולתי בפעם אחרת להרגיש כאילו, באיזה קטע הוא אומר את זה, איזה somebody אני, באיפה התיימרתי, ואני יודעת מה הוא אומר, ואני גם מסכימה עם ההצעה הזאת. הצעד הראשון שלי, אגב, בהקמת הדבר הזה שאני עושה היום, ברמה העסקית לפחות, כי מבחינתי אני עושה את אותו דבר, גם עם הילדים שלי וגם עם החברים שלי, זה, מבחינתי זה פשוט אותו דבר הכל. קראתי לו לבלוג אף אחת שיודעת. והיו המון אנשים שאמרו, וואו, את ממש מקטינה את עצמך. ואמרתי, לא, בדיוק הפוך עכשיו. בעבורי זה היה תרגיל רוחני שאני מחזיקה, שאומר, תרשי לעצמך להיות אף אחת, לא החכמה שאת, ולא המתחשבת שאת, ולא האחראית שאת, ולא העסקית שאת. תהי רגע אף אחת, כי רק אז את תוכלי אולי לאפשר לעצמך להיות כל אחת. לא רק שזה לא צמצם אותי, זה הגדיל אותי, כי אני יכולה להיות גם אחראית, אבל גם משתתה, ואני יכולה להיות גם חכמה, ולפעמים לא קונסיסטנטית, אינטלקטואלית. והכל בסדר, השמיים לא נופלים, אני לא מחזיקה את זה. ובהרבה מובנים, גם כשחושבים רגע על תינוקת, התינוקת שהייתי, היא לא הייתה אף אחת.
נכון.
כאילו, היא לא הייתה somebody. לא אהבו אותי.
נכון.
אבל יכולתי להיות באמת כל אחת, הייתי פוטנציאל מלא. אז חלק מהתהליך שאני חוויתי, שאני חייב מתארת אותו באמצעות מין סיפור כזה, ולא בטוחה שהוא מנגיש דרך קונקרטית.
אבל הוא סיפור מקסים ומאוד נוגע ללב, אני חייבת להגיד. באמת. כי הוא כל כך אמיתי ונכון ואותנטי, והוא נוגע לכולנו, כי זה הסיפור של כולנו.
אני חושבת ככה, אני חושבת שבאמת המקום הזה שבו אתה כבר, אתה מפסיק טיפה להחזיק את הסמבדי שאתה לומד שאתה, יש לך הרבה יותר חופש, זאת לא הקטנה, זה לא צמצום.
כן, וואו. המון אנשים שואלים אותי, אבל רגע, אז מה זה, אז אני כזאת, או אני כזאת, או אני לא כזאת, או אני כן כזאת, או אני, מה זה לאנשים? לנו מאוד חשוב להיצמד להגדרות, שתהיה בהירות,
תבניות, כן.
תבניות, קטלוגים, מספרים, כדי לעשות לנו סדר בראש. מכירים את זה. אז אני כזה או כזה, או אני כזאת, או אני לא כזאת. ההגדרות האלה, מצד אחד עושות סדר, מצד שני, מאוד מגבילות אותנו. ואני תמיד אומרת, אני גם וגם, וזה החופש.
יותר מזה, אני חושבת שאתה בכלל לא מוגדר על ידי איך זה ייראה, או איך זה נחשב, או איך זה מוגדר, אתה פשוט נורא מחובר למה שאתה רוצה לעשות עכשיו. אתה אפילו לא מחזיק, את עכשיו אני הולכת להיות החכמה. יצא לי חכמה, יצא לי חכמה, יצא לי מצחיקה. גם מגניב. ולפעמים אני כן מחזיקה פסאדה, ואני מרגישה את זה. יש מצבים, אני יכולה להגיד לך שעם הזמן אני ממש מזהה ש יותר ויותר התפרקתי ממנה, זאת אומרת, אם פעם זה היה מול כל אחד, אז בשלב זה הפך להיות רק מול ברי סמכה מבחינתי. והיום, גם מול זה עשיתי עבודה, הייתי צריכה להגיד לעצמי הרבה פעמים לפני שלחצתי את היד, אני הולכת להיות קצת בוטה. יכול להיות שהוא יותר עשיר ממך, ויכול להיות שיש לו תואר יותר, אבל הוא גם עושה קאקי.
נכון.
כאילו ככה שיננתי לעצמי בפנים כדי להזכיר.
את לא היחידה, זה מקסים, אבל את לא היחידה.
אבל עדיין, כדי להיות באמת כנה, ותכף מדבר על הנושא של הבינאריות הזאת, שאנחנו הרבה פעמים נופלים אליה, או שהרבה פעמים הם אנשים שיושבים אצלנו בקליניקות, וזה חשוב לדבר רגע על שינוי ועל המגבלות שלו, אני עדיין לפעמים מחזיקה פסדה. זה לא שתמיד היא אני פרוקה ושמותה ונטולת...
את יודעת, אני חושבת שמה שנכון להכניס פה בתוך כל הדברים המאוד עוצמתיים שאנחנו מדברים עליהם, והמאוד משמעותיים, שזה לא שנפטרתי מהשוואתיות, או אני לא כועסת יותר, כמו שאמרת מקודם.
או שאני לא זקוקה שאוהבו אותי.
או שאני לא זקוקה שאוהבו אותי. הכל קיים שם, המינונים והעוצמות הם אחרים. זה בעצם השינוי המאוד מאוד משמעותי בחיים שלי, ואני מניחה גם אצלך בחיים.
וזה נורא חשוב להגיד, ואני חושבת שכדאי לשים את זה, כי הרבה פעמים אנשים לוקחים את, אומרת את זה נורא בזהירות, כי אני לא רוצה ליפול יותר מדי לדידקטיות הרצאתית, אבל אחת התובנות שלי והתפיסות שלי זה שרובנו נגועים בפרפקציוניזם, ציר אנכי שמבקש לשאוף לשלמות כלשהי. והרבה מאיתנו, בלי להיות מודעים, מעתיקים את זה גם כשאנחנו הולכים לעולמות ההתפתחות האישיים. כלומר, אנחנו רוצים להיות לא פרפקציוניסטים באופן פרפקציוניסטי. נכון. ואנחנו רוצים לא להזדקק להכרת הסביבה נכון. באופן מלא וחד משמעי. נכון. ואנשים הרבה פעמים מדברים במושגים של נפטרתי, שחררתי, ניקיתי. נכון. או לחילופין, נורא מופתעים ומרגישים כישלון עצום ונסיגה ורגרסיה, נכון. שהם מגלים שלא ניקו, לא שחררו, לא נפטרו. וכאן אני רוצה להביא משהו כי הוא נורא חשוב, שגם אני למדתי לשמחתי ממורת הדרך שלי, על מדדי השינוי, והיא אמרה לי, היא הסבירה לי את זה באמצעות משל נורא יפה, היא אמרה, תחשבי על קד, נניח שהוא נופל, קד ציני, יפהפה אומנותי, נניח שהוא נופל ונסדק, ונשבר לשניים, והגיעו טובי המומחים הסינים, אלה שיודעים לסרטט ולצייר על גרגר אורס קטן, הם ידביקו אותו, והם יציירו וסרטטו, ובעין לא מזוינת, הוא יראה בדיוק אותו קד, כשהוא ייפול שוב, איפה הוא יישבר? הרעיון הזה שכל אחד מאיתנו מחזיק באיזשהו במרכאות צדק, אוקיי? משהו שאפשר להגדיר אותו כאסטרטגית החיים שלנו לצורך העניין. והוא ילך איתי לקבר, יצק בי לא פסימיות אלא דווקא אופטימיות, ההבנה שאני אקח את הפרפקציוניסטית איתי.
נכון.
עכשיו השאלה היא, מה הם מדדי השינוי? וכאן היא הגדירה לי שלושה כאלה שאני ממש מציפה. הלאה, מה העוצמה? של ההפעלה, כשלוחצים על טריגר, של הרגש שצף בך, באיזה תדירות אני חווה את עצמי מופעלת, מתורגרת, עצבנית, לחוצה? ומה זמן היציאה שלי? זאת אומרת, נניח שנפלתי לאותו בור, תוך כמה זמן אני קמה, יוצאת החוצה וממשיכה הלאה, האם אני מתבוססת בזה, מתבשלת בזה, מלכה את עצמי, או שאני ממשיכה? וכשאנחנו מתחילים להסתכל על רצף של יותר ופחות ולא, כן או לא, אז זה גם מקל על הציפיות שלנו מעצמנו ברמת שינוי, כי אנחנו לא משתנים באופן מוחלט.
נכון. אני לא מצליחה להתווכח איתך על שום דבר היום, דנה, אנחנו, אין פה זה, יש פה הסכמה קולוסלית ומוחלטת. את קראת לזה במילים יותר מעודנות, אני כאילו רוצה לרגע אחד להיות יותר בוטה, יש כל מיני יודעי דבר למיניהם שמבטיחים לך להיפטר מהעצב, לחיות באושר מוחלט, to be your best self כל יום בחייך, להיות המאסטר של חייך, לפצח את הקוד.
כן, יש ביטויים בעולמות האלה שהם נורא...
מאוד מוחלטים.
ומייצרי תודעה.
ומייצרי...
בקיצוניות שלהם.
תודעה קיצונית.
כן.
מרוממת, אך לא מחזיקה בחיי היום-יום.
הבטחת שב.
אשכרה ככה. זה לא עובד במציאות הדברים האלה. לא עובד במציאות, מכיוון שאנחנו זה מי שאנחנו כמכלול, כהסדקים האלה, כההרגלים האלה, הנטיות האלה, הפרפקציוניזם, מה שזה לא יהיה.
וזה משרת משהו, אגב, יש לזה סיבה, גם סטרס, יש לו פונקציה בחיים, אי אפשר להפסיק להיות בסטרס.
נכון, וכל הגישה הזאת של להיפטר מזה, להפסיק את זה, לנצח את זה, או לשלוט בזה, היא פשוט לא נכונה.
היא הרסנית.
הבטחת שווא, בדיוק כמו שאמרתי, הבטחת שווא. הגישה המאוזנת יותר, שמחזיקה מעמד לחיים, שמאפשרת איכות חיים, שמאפשרת מערכת יחסים עצמית טובה יותר, היא האמצע. חד משמעית, אני אומרת את זה כאילו, אני נותנת פה איזה חותמת עם פלומבה, את ההתנהגויות או הרגלים, או התבניות מחשבה, או הנטיות האלה שיש בתוכי, הן ימשיכו לבוא איתי. הם מתים חלק מהחיים
אבל
שלי.
אבל עכשיו צריכים להיות תותחים הרבה יותר כבדים כדי להפעיל אותי.
נכון.
זה כבר לא יהיה באופן נכון. יומיומי, נכון. וזה לא יקרה מכל איזה נכון. עובר אורח נכון. או פקיד בבנק. נכון. באמת צריך עכשיו להתאמץ יותר בשביל להראות אותם בחיי.
בדיוק, בדיוק. אם אני יכולה כזה לסכם את זה לכלי או להבנה או לתובנה, זה שההתפתחות שלי או ההשוואתיות שלי היא תמיד ביחס לעצמי אתמול.
נכון.
ולא ביחס לכלל העולם, כי שם אני תמיד אהיה פחות, שם אני תמיד אקשל.
ומה שמדהים הוא, וכאן בדיוק כמו מה שאמרנו קודם עם הכרה, שלא לשמה בא לשמה, זה ככל שאנחנו נוטים דווקא לייצר מטרות שהן לא בחזקת מדליה אולימפית, אלא דווקא בחזקת קו האמצע, ועל זה כל המחקרים נכון. יסכימו ומיגבו, ברמת חקר ביצועים, אנחנו פשוט מגיעים לתוצאות טובות יותר.
נכון.
וזה נכון גם לגבי כל מה שקשור לאושר כתוצאה, כי שוב, אמרנו, אנחנו לא נופלות כאן עכשיו, קשה נורא למדוד אושר, אפשר נכון. למדוד דברים אחרים, אבל נכון. אנחנו יכולים להגיד כן, שהריצות של שמחה, הציפייה של עצמנו להיות כל הזמן בטוב, היא ציפייה קיצונית בדיוק כמו הציפייה להיות עשיר כקורח, או להיות הבן אדם הכי מפורסם בעולם. זה בדיוק אותו דבר, זה עוד מאותו דבר.
הציפייה שלנו להיות מאושרים כל הזמן היא ציפייה מדכאת. פשוט ככה. זה לא יקרה. האושר התמידי הזה, תמיד לראות את החיובי, תמיד לחשוב חיובי, תמיד, זה לא נכון. זה האמצע. יש לנו גם וגם. החיים שלנו מתנהלים בין רגעים מופלאים וקסומים לרגעים שהם פשוט חרה, סליחה.
הדיאלוג הפנימי שלי מכיל היום גם קול מעודד ולא רק מקטין ומלכה, ואני חייב לספר סיפור שקרה אתמול, אוקיי? אני דברת עם חברה נורא נורא טובה שלי, אחות מבחירה, והייתה לי באותו בוקר אתמול הרצאה מול חברה, והייתה הרצאה שהייתה אמורה להיות בכלל באולם כנסים אצלהם, הם ביקשו לדבר מדיטציה, זאת אומרת, גם בתיאוריה שאני אסביר למה ואיך ואיך זה עובד במוח, אבל גם לתרגל, והתכוונתי לתרגל את המדיטציה של דמיון מודרך, 20 דקות חזון.
וואו.
וזה עבר לזום. בכנות, אני אומרת, זה ברטרוספקטיבה, בכלל לא נלחצתי והכל בסדר, וסיפרתי לה כזה by the way במהלך היום בין משימות, שהייתה הרצאה והיה מעולה, וקיבלתי אחלה פידבקים, ומנהלת רווחה אחר כך התקשרה להגיד שכאילו overwhelmed וכו', ועשינו 20 דקות מדיטציה בזום עם מצלמות קבועות. וכן אמרת, תשמעי, זה הפתיע אותי, כי אני לא יודעת לחוש אנשים כשהם מאחורי מצלמה, אבל עשיתי את מה שיכולתי, הכי טוב שיכולתי, שוב, לא בשליטתי כל היתר. ואז היא כזה אמרה לי בערב, היא עוד במתקרה, אמרה לי, תקשיבי, אני לא נרגעת מזה שהזיזו לך את הגבינה. בקטע מהותי, זה לא פשוט, זה לא איזה עוד הרצאה את ידע, יש כאן התנסות, ואת עשית את זה, ואת גם... אז אמרת, כן, זה באמת וואו. ואז היא כזה עוצרת רגע, אמרת לי, אין לך קול מקטין. ואת יודעת, היא פתאום שקפה לי, כי היא אמרה לי, דנה, את קולטת שאנחנו רגילים בדרך כלל, אומרים לנו דבר כזה,
נכון.
כן, אבל זה לא כזה נכון, רציני, נכון, אבל נכון. בסך הכל, אני כבר עשיתי את זה כמה פעמים, אז... ולא, אמרתי לה, כן, זה באמת וואו. ומבחינתי, אגב, השיקוף הזה הוא אינדיקציה לתמורה מטורפת, כי אם היית שומעת אותי פעם, הייתי עסוקה כל הזמן וספר לך מה לא עובד אצלי. ואני חושבת, אני לוקחת את זה רגע לנושא של הקול המעודד, שהיכולת שלי לתגעות החוצה ובפומבי התחילה בכלל מזה שלימדתי את עצמי, וזה לא קרה ביום ולא ביומיים, וזה דרש איזושהי הוכחת, כן, proof of evidence, הייתי צריכה לוודא שזה עובד. היום בתוכי כבר מתקיים קול שגם לצד קולות מקטינים ומלכים, שאומר, אבל תשימי לב מה עשית, ותשימי לב כמה עסקת, ותסתכלי על התמורות, ולא רק על מה עוד לא הגעת אליו, סתכלי על שנה האחרונה, מה היה שם, ולא רק... הדלתה מפה לשם.
החברה שלנו והתרבות שלנו, המערבית וההישגית, לא מעודדת לרגע אחד, הגעת למקום הזה, לעמוד רגע על הפודיום הזה, של ההישג הזה, ולהגיד, וואו, איזה כיף. שהגעתי לזה, איזה כיף להיות פה. כמה עבדתי בשביל להגיע למקום הזה, יוב, זה מרגיש פה מאוד מאוד כיף.
המחקרים היום ממש מראים לנו שככל שאדם הוא יותר מעודד דווקא, ויותר זוכה להכרה ולגאווה חיצונית ופנימית.
ולאהבה ולהכרה ולחמלה בתהליך הלמידה, ההישגים שלו טובים יותר.
וגבוהים יותר, בדיוק.
וגבוהים יותר, ומחזיקים מעמד גם יותר שנים.
בדיוק. אז במובן הזה, ההקשר הזה של לעודד את עצמי שבעבר הפחיד אותי, כי אני חושבת שבתפיסה שלי, אם אני רק אגיד הכל טוב, אני בעצם יבטא שאננות, ושאננות שווה... סטגנציה, וסטגנציה לוקחת לרגרסיה. זה ממש הלך המחשבה שהיה לי.
נכון.
אז אסור לי לרגע לעצור ולהגיד הכל טוב, אני כל הזמן צריכה לראות מה לא, ולחתור להשלים את הפער. ואז הבנתי שלא, דווקא כשאתה רואה מה טוב, זה מייצר דלק ובקשה לעוד מהטוב הזה.
נכון. זה כמו איזה מנגנון הגנה שלימדו אותנו לא להתהלל.
אגב, עין רע.
עין רעה, אם תגידי
שאנשים יעשו לך שיקנו.
מבינה, שיעשו, שיקנו, שיקחו לך, שיקחו.
אנשים מחזיקים בפרדיגמה הזאת.
מכירה, אני מכירה את זה, אני החזקתי בהמון שנים. כבחורה צעירה החזקתי בזה המון שנים. היו לי חוטים ושרוחים אדומים בכל חור אפשרי, כי נורא פחדתי מעין הרע. אוקיי? מאוד, 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 מאוד. היום אני מסתכלת על זה, אני מאמינה שיש אנרגיה באוויר וכו' וכו' וכו'. אבל זאת אומרת, מה ש... אני, או מה שאני חשה,
יותר
או
מזה,
העבודה
כמעט
שלי.
כמעט כל no. התיאוריות והמסורות יספרו לך על הכרת היש,
נכון.
הכרת הטוב, הבודיזם, היהדות,
נכון.
מודרני.
נכון.
ברור שהפסיכולוגיה החיובית שהביאה את הנושא של גרטיטיות כתרגול, נכון. הכרת תודה נכון. מדי ערב של שלושה נכון. עד חמישה דברים שקרו נכון. לי שהיו טובים, קונקרטיים. נכון. אנחנו יודעים להגיד שזה ממש משנה גישה, וזה חשוב לא רק כדי להסתכל על זה בסוף מסע, זה חשוב כי אנחנו גם מגדלים ילדים.
נכון.
ואני לא יכולה להגיד לך שאני תמיד מעודדת, ולא נופלת למקומות של ביקורת, הערות.
נופלת, אפרופו אתמול, כן, גם אני. כן, ב-24 שעות האחרונות נפלתי
בעניין. אני בטוחה שאני יותר נופלת לשם מאשר מצליחה לעודד, אם אפשר לעשות מחקר ולספור את זה. אם אני רוצה להיות מפוקחת עם עצמי, למרות שאני כאילו יותר מודעת לעידוד, יכול מאוד להיות שבלי להרגיש שאני מצביעה יותר. מספיק שאני אומרת עוד פעם מסכים, זאת ביקורת.
נכון. נכון.
או למה לא, ביקורת, שאלות נכון. למה. מספיק שאני מחזיקה בראש שלי, שהז'יטונים של ילדים שיכולים לקבל ברמת הערך העצמי והדימוי שלהם, זה בעצם המשאב הכי יקר שלהם, ומה שאני יכולה לספק בהקשר הזה,
נכון.
זה כמה שיותר הסתכלות מעודדת, אני מקווה שזה עושה איזה שהם תמורות. אמרתי בסייגים, את יודעת.
אני איתך עם לא הסתייגות. אני יכולה להגיד שאני תמיד מנסה, עם הילדים שלי, אני תמיד מנסה. אני ממש לא תמיד מצליחה.
מה את מקבלת בעצמך?
וואו. אני המון שנים, ושוב, גרתי גם, גידלתי את הילדים שלי בתרבות אחרת, שזה גם כן משהו שתמיד ראוי לציין, כי הרגשתי שם מאוד שונה על הרקע הזה. אני אמא מעורבת רגשית. ה-well-being הרגשי של הילדים שלי זה כאילו קעקוע על המצח שלי. זה הדבר הכי חשוב לי. כמה הם למדו, מתי הצלצולים, אני קוראת לזה לשבת על הרצפה, לעשות איתם פאזלים, הקטע הדידקטי, המעורבות שם, לא, אין לי...
פחות פאשנט לפאזלים.
Much less passionate. ואכלתי לעצמי את הראש על זה הרבה שנים.
הצריכים האלה.
הצריכים, לא רק הצריכים, גם ראיתי המון אמהות, המון דוגמאות מסביבי של כאלה שכן עושות את זה.
הנה, אז רק אורך חיצוני.
שהם on top of everything. כל הודעה שמקבלים מבית הספר או מהגן, או כל פרויקט שצריך. הם כבר שבוע בתוך הפרויקט הזה שצריך להביא לבית ספר, ואני כאילו בערב האחרון אומרת לילד, תעשה מה שאתה יכול, עקום ככל שזה יהיה. ואת זה הם הביאו דרך אגב לכיתות שלהם ולגנים שלהם, וכן, זה היה נראה ממש אחרת. וכשהם הביאו את התוצרת, את הפרויקט אומנות הזה, הדבר הזה שהם עשו לבד, לילה קודם,
בלי ולא, עזרת חבר.
בלי עזרת הורים שבוע לפני שהלכו וקנו ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת באיזשהו שלב הבנתי שזאת האימא שאני, ולא בהכרח טוב יותר או פחות, זה ממש לא מהמקום, זאת האימא שאני. הרגשות שלהם, הבסדר שלהם, מה קורה איתם בבפנים, הוא מאוד חשוב לי. העניינים הדידקטיים האלה והאחרים, אני אפילו לא יודעת אם אני קוראת לזה בשם הנכון, פשוט זה לא מעניין אותי.
נעמה, זה מה זה מעלה נקודה חשובה, כי ככל שאנחנו, איין רנד קרא לזה, מי שכתבה את מרד הנפילים, פילוסופית, מדברת על סלפישנס. יצרה הרבה מאוד התנגדות מן הסתם בהרבה מובנים, כי בכלל כל הנושא של סלפישנס יכול לייצר בתוכנו קיבוץ. מה זאת אומרת סלפישנס? אנחנו
רואים... You cannot be selfish, it's not okay.
כל כך זולתניים, ואנחנו יודעים שמחקרים מראים שככל שנתרום ונתנדב בקהילה, כך ייטיב. אבל אני אומרת, ההתחלה היא דווקא מסלפישנס. בואו נפסיק כולנו לתת כל כך, כי יש סבן כל כך הרבה נותנים, והם בעיקר קורבנות.
נכון. אז אני קוראת לזה אגואיזם בריא.
בדיוק, זה מעולה, אחלה ביטוי. אל תדאגו, הנתינה מגיעה. כשהיא מגיעה מהמקום הנכון, היא גם מפסיקה להיות קורבנית. דווקא ככל שאנחנו מתקרבים לעצמנו, כאילו למקום הכי אנוכי ששואל, מה טוב לי אנחנו נותנים במיטבנו. ואת זה אני לוקחת ממה שאמרת, הרי יש דברים שאת בטוח תהני לעשות עם הילדים, שאני מניחה ששיחה ערה על הרגשות שלהם, זה יהיה המוג'ו שלך.
נכון.
ולא פאזלים.
נכון.
אז כשאת תלכי לשם, את כנראה תפיקי מהיחסים האלה את המקסימום שאת יכולה, אני זוכרת את עצמי, אומרת לבעלי, שהוא אמר לי, אני לא אוהב לשחק משחקי קופסה. אז אמרתי, אז תשאל את עצמך, מה כן? ותעשה את מה שאתה אוהב.
נכון.
הוא ירגיש את הנוכחות שלך, הוא ירגיש את האוהב או לא אוהב הזה. ויותר חשוב, אם את שאלת אותי, יותר חשוב שהילד שלי ירגיש שאני איתו נהנית ולא איתו סובלת.
נכון.
נעמה, יש לי כל כך הרבה עוד מה להגיד. ועוד לא, לדעתי, עוד לא נגענו בקצה קצה של היחסים שלנו עם עצמנו. עושות פרק ב'?
יאללה, עושות פרק ב'.
מה זה תודה שבאת?
היה לי מה זה מעניין. וואו, וואו. והדברים האלה, הקונקשנז האלה, שאלת אותי מה הלמה שלי, זה לעשות דברים כאלה של שיחות עומק ואורך ורוחב וכנות ופתיחות ותחושת סייפטי, להגיד את זה ולעשות את זה במרחב הזה, זה איכות חיים. אלה רגעים של אושר, ואני מעט נכון. מאוד משתמשת במילה הזאת.
ממש.
היא מעט מאוד.
אבל הנה, נגענו בה עכשיו.
כן.
וואו, תודה. את תבואי שוב.
אני אבוא. אני אבוא, אנחנו חייבות להמשיך את זה, זה כזה כיף.
ממש. אז עכשיו בנימה אישית. בפרקי הפודקאסט האלה מושקע זמן ומחשבה ומשאבים, בניסיון לזקק ערך משמעותי ולאפשר למידה, גמשת תודעה, כלים מעשיים. אני רוצה להודות לכם מקרב לב על הודעות מרגשות, על שיתופים ברשתות החברתיות. אתם מחייכים אותי, וזה ממש לא מובן מאליו. אנחנו ניפגש כאן שוב בעוד שבועיים. את מגיעה אליי, נעמה.
איזה כיף.
ובינתיים, תעלו בטוב ושבוע טוב.